אני מבקש קודם להתנצל על האיחור בהגעתם לשיעור, שנית להתנצל בפני שומעים בבית שדפי המקורות הם שונים מהדפים שנשלחו. במקורות האחרונים הדברים מתחברים גם לדפים שנשלחו לפני כן. פרשיות מטות ומסעי מתחברות השבת גם לפרשת שבת ראש חודש וגם לשנייה שבשבתות הפורענות שבין שלוש ההפטרות שאנחנו קוראים בבין המצרים. אני בעיקר אבקש לעסוק במהלך השיעור בפרשה של בני גד ובני ראובן, שתופסת מקום רחב מאוד בפרשת מטות. אבל אני אבקש להקדים לפרשה הזאת מתוך הפרשה הקודמת, מתוך פרשת פנחס, דברי חז"ל שבאים כהקדמה בפרשת פנחס לפרשת הקורבנות והמועדים. כולם שואלים מה מחפשת בפרשת פנחס הפרשה הארוכה הזאת של המועדים מראש חודש ושבת דרך כל פירוט המועדים על קורבנותיהם, דברים שכבר עסקנו בהם בספר ויקרא, בפרשת אמור. ועיקר הקושי הוא שבעצם הפרשה הארוכה הזאת מופיעה ממש באמצע עניין. אנחנו הרי ממשיכים להמתין למלחמת מדיין שמתחילים להודיע עליה בתחילת פרשת פנחס, מלחמת מדיין שעסקנו בה בשבוע שעבר, ושם עוברים לפרשות נוספות, חלקם ברור לחלוטין על רקע ערב הכניסה לארץ, כמו בקשת המינוי למנהיג אחרי מות משה, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אבל הפרשה הארוכה הזאת לכאורה אין זה בכלל מקומה. רש"י מרגיש בזה בפרשת פנחס בתחילת פרשת המועדים, ומפנה לדברי חז"ל בספרי המובאים לפנינו במקור הראשון. של רש"י זה מובא מיד בפסוק הראשון של הפרשה, שהיא גם היא תיקרא השבת, מפני שהיא גם הפרשה של הפסוקים של ראש חודש, שבה נפתחת פרשת המועדים. ורש"י פותח את הדברים כך: וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. אלה פסוקי ראש חודש, תחילת המועדים, ואלו דברי הספרי. למה נאמר? מה בכלל מחפשת פה הפרשה הזאת? לפי שהוא אומר, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, לכן חיבר את הפרשה הזאת. נזכיר, סמיכות הפרשיות של פרשת המועדות לפרשה הסמוכה לה, שבה מבקש משה, כפי שהזכרנו מקודם, מנהיג, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, מביאה את חז"ל להסביר שמיקומה של פרשת המועדות כאן הוא בגין בקשתו של משה למנהיג על העדה. כיצד? משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם. לפני שהיא נפטרת מן העולם, פונה אליו המלכה, אשת המלך, והייתה מפקדתו על בניה, ונותנת לו צוואה לגבי בניה שלה. אמרה לו, בבקשה ממך, היזהר לי בבניי. במדרשים אחרים זה מובא בפירוט רב יותר. מה הזהירויות המדויקות שהיא ביקשה? אבל האמא עומדת להיפטר מן העולם, כלשון חז"ל, והיא משאירה בקשות אחרונות, פקודות אחרונות כביכול, על הלשון של יפקוד השם, מהמלך בזהירות עם הבנים. אמר לה, עד שאת, כך צריך להיות פה, מפקדתני על בניי, פקדי בניי עליי שלא ימרדו בי, ושלא ינהגו בי מנהג ביזיון. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, ואומר יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, פקוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון, ושלא ימירו את כבודי באלוהי הנכר. מדרש שרשי מביא אותו כפשט, כדי להסביר מדוע מתחברים הדברים. אבל צריך באמת להבין מה החשש, ומדוע החשש הזה מופיע דווקא כאן. והאם באמת זה הפירוש שצריך לתת עכשיו את פקודת המועדים והקורבנות לבני ישראל דווקא בצמוד לבקשה של איש על העדה אשר ייצא ואשר יבוא מהחשש שינהגו מנהג ביזיון? מה רואים ישראל דווקא פה לנהוג פתאום מנהג ביזיון שלא ימרדו? אני מבקש להגיע לדברי חז"ל אלו שרש"י מביאם בסופו של השיעור שוב. אני אבקש לטעון בהמשך הדברים שדווקא הרגע הזה של ערב הכניסה לארץ, כשהפעולות מסתיימות והמלחמות לקראת עומדות כבר לפני סיום, ונכנסים לפרשיות האחרונות של חלוקת הנחלות לשבטים, דווקא ברגע הזה ישנו חשש גדול שאותו מבטא הקדוש ברוך הוא. והחשש הגדול הזה שייך לעיתוי המיוחד הזה של מפתן הכניסה לארץ, ובגינו מובאת כל הפרשה הארוכה בסוף פרשת פנחס, פרשת המועדים. אנחנו נחזור אל הדברים מתוך ניסיון לעיין בפרשה אחת מתוך כל פרשות חלוקת הארץ לנחלות, פרשת בני גד ובני ראובן. פרשת בני גד ובני ראובן נמצאת בפרק ל"ב, בפרשת מטות. הפסוקים שנמצאים לפנינו במקור מספר 2 הם כל הפרשה כולה. אנחנו ניגע בחלק מהם. זוהי פרשה שרבו רבו הפרשנים לעסוק בה בעיקר בשאלה אחת. האם הפרשה מגלה איזושהי אי-הבנה שהייתה בין משה לבין בני גד ובני ראובן? אי הבנה שאילו נמנעה, היינו גם נמנעים אולי מכל החששות שהטיל משה בבני גד ובבני ראובן, והיינו אולי מנועים מלעסוק בפרשה הזו שלא הייתה נוצרת אילו הייתה אותה הבנה. הפרשנים עסוקים הרבה בשאלה הזאת, אבל אנחנו נתחיל בפרשה עצמה כדי להציב את הדברים מבפנים. ומקנה רב היה לבני ראובן, תחילת פרק למד ב' ולבני גד, עצום מאוד. ואין זה המקום להיכנס לשאלה מאיפה בדיוק יש להם מקנה רב כל כך. יש מן הפרשנים מי שהלכו כאן לכל 40 השנה, שעם זה הם מסתובבים במדבר, וזה עובר בירושה לבניהם. זה קשה, יש מן הפרשנים מי שרואים את המקנה הרב הזה כתוצאות השלל ממלחמת מדיין בצורה כזאת או אחרת. כתוצאות כלכליות מסוימות עקב המלחמה. כך או כך, בני גד ובני ראובן מלאים בהרבה עושר, מקנה רב עצום מאוד, ביטוי מאוד קיצוני. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור. וננסה להקשיב מה הם אומרים. ועוד לפני שניכנס להמשך, כל צורת האמירה מוזרה מאוד. לאמור, אתרות ודיבון ויעבר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. זה פסוק יפה מאוד. עכשיו מה אמרתם? זה נכון? זה שמות של מקומות. מה אתם רוצים לגביהם? הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, גם זה נכון? ארץ מקנה היא, גם זה נכון, ולעבדיך מקנה. סוף פרשה. ואתם מתכוונים שאתם רוצים לגור בה, אז למה אתם לא אומרים את זה? רק תסיימו, במקום כל הסיפור שמשה יודע בין כה וכה. הוא יודע את אתרות ודיבון וסבם ונבו ובעון, והוא גם מן הסתם יודע שזה ארץ מקנה, והוא גם ודאי יודע שלעבדיך מקנה. והוא גם יודע שהשם היכה את הארץ לפני עדת ישראל. ועד פרשה חדשה, ועוד פעם פתיחה של בני ישראל. הפסוק הבא, פסוק ה', ויאמרו, בשביל מה ויאמרו? הם הרי המדברים. מי הפריע להם? אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. איזה חשש מלומר את הדבר שהיה ברור לנו שהם הולכים להגיד עוד לפני שהם ניגשו אל משה. למה הם מפסיקים? למה הם פותחים? למה הם לא אומרים את הדבר בצורה פשוטה? ומדוע האמירה הנוספת הזאת בפרשה נוספת? ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תישבו פה? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. כדאי לזכור טוב. משה רבינו עכשיו כועס על בני גד ובני ראובן, והוא מתחיל לדבר איתם על מי? על תחילת דור המדבר, לפני כמעט 40 שנה, על חטא המרגלים שחטאו במה? באי רצון להיכנס לארץ. ולמי הוא משווה אותם עכשיו? לדור הבנים, בני גד ובני ראובן, שאבותיהם מתו בגין החטא הקודם, שכל מה שהם מבקשים הוא לנחול את הארץ. ובהמשך מגלה שמה שהם מבקשים הוא לא רק לנחול את הארץ, אלא בעצם הם מבקשים למחול את הארץ ולצאת חלוצים למלחמה ולהיות בצבא ולחזור. והוא מתחיל בזה שכך עשו אבותיכם. אבל הוא ממשיך. ויבואו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. ויחרף השם ביום ההוא וישבע לאמור. אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב כי לא מילאו אחריי. בלתי כלב בן יפונה וכו'. ויחרף השם בישראל. כדאי לשים לב כמה פעמים בפרשה הוא חוזר על זה שהשם עושה וחרון אף השם בישראל והם עשו נגד רצון השם. וזה חוזר שוב, וייחר אף השם בישראל ויניהם במדבר 40 שנה, עתום כל הדור העושה הרע בעיני השם. והנה, קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל, כי תשובון מאחריו, ויסף עוד להניחו במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. איזו התקפה. הפירוש של הדברים הוא פשוט, אתם הולכים להשחית את העם, אתם הולכים להשאיר את העם במדבר, אתם מחזירים אותנו 40 שנה אחורה, אתם מחזירים אותנו לחטא המרגלים, שבגינו בעצם רצה הקדוש ברוך הוא להשחית את העם, אלמלא תפילת משה, בקשת הסליחה וסליחת השם סלחתי כדבריך. ובני גד ובני ראובן, כך נראה מהפסוקים, כאילו המומים לחלוטין מההתקפה הזאת, פונים בפרשה שלישית בתוך הפרשה, ומתחילים כך. ויגשו אליו. גם זאת פתיחה מעניינת. מאין בדיוק לאן הם ניגשו? הם הרי נמצאים שם. כל הפתיחות כאן, ויאמרו שבא באמצע, ויגשו, מעידים על איזשהו מתח שצריכים לשחרר אותו. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאונו אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, כי לא ננחל איתה מעבר לירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. איזו אצילות, איזו חלוציות. לא הבנת אותנו בכלל, משה רבינו. דיברנו על דבר אחר לגמרי. אמנם ביקשנו לקבל את ארץ המקנה בעבר הירדן המזרחי, אבל לא נשב בה עד שאחרון יושבי ישראל יתיישב במקומו בצד המערבי בארץ ישראל. אנחנו נחלץ חושים. אנחנו פירושו גד, שכדאי לזכור, יעקב כבר בירך אותו בגד גדוד יגודנו. ראובן הבכור, אנחנו יוצאים בראש המלחמה. אנחנו נעשה את הכל, ורק אז נחזור הנה. וטפינו ונשינו יהיו בערי המבצר עד שהמלחמה מסתיימת. ומשה רבינו לא לגמרי מקבל את זה. עוד נחזור אחר כך לפסוקים שמשה רבינו אומר לאומתם, אבל הוא מקבל את זה בעירבון מאוד מאוד מוגבל. הוא שומע את הדברים, עושה להם תנאי כפול, כל המושג ההלכתי של תנאי כפול בא מפה, תנאי בני גד ובני ראובן, אם תעשו כך טוב, ואם לאו, דעו וראו כי חטאתכם רבה וכו' וכו'. הוא לא מסתפק בתנאים, הוא גם מעמיד עדים טובים ביותר את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון, שיהיו ערבים לקיום התנאי. אתה עומד תמה, מה בדיוק קורה פה? איפה רואה משה את הבעיה אצל בני גד ובני ראובן? התמיהה הזאת הביאה את הברבנה למשל לפירוש פשטני מאוד, שרבים מאוד מהפשטנים הולכים בדרך הזאת. אני מביא את הברבנה פשוט בגלל הנוסח היפה והפשוט שבו הוא מברר את זה. הדברים נמצאים במקור מספר 4, הברבנל על הפרשה שלנו, בראש העמוד באמצע. וכך מתאר הברבנל את מה שקרה פה. והנה בני גד ובני ראובן, פחד קרעם ורעדה, מדברי משה רבינו עליו השלום. הם נבהלו, פחדו, רעדו, רעדה. ורצו לומר לו, כאן הביטוי הוא לא רגיל, ורצו לומר לו שחוץ ממעלת תורתו לא הבין כוונתם. הם רק לא יודעים איך להגיד לו, הם רוצים לומר לו, במחילה מכבוד תורתו, אדוני לא הבין מה אנחנו רוצים. לא, אז למה הם לא אמרו לו את זה אחרי פסוק אחד? פשוט אומר אברבנאל, אי אפשר היה. הם היו מוכרחים לעצור, היה פה משהו שהיה פה פשוט אי הבנה. וזה כל העסק. הוא ממשיך אברבנאל. פירוש כל כך יפה ופשוט, אבל מיד נראה גם כמה הוא קשה. כי הם באומרם אל תעבירנו את הירדן, לא כיוונו שלא ילכו שם עם אחיהם, אלא לעניין הירושה אמרו כן, שלא יעבירם שם להתנחל בארץ. וטוען אברבנאל, זה לא שמשה ידע משהו שהוא סמוי מאיתנו, פשוט אי הבנה. היופי בפירוש הוא שאברבנאל אומר, יכול לקרוא? לא הייתה הבנה מוחלטת, ולכן יש פרשה שלמה שמתארת את אי ההבנה הזאת. והוא גם מביא ראיה מעניינת. תחילתה של הפרשייה השלישית היא, כשבני גד ובני ראובן כבר מצליחים להיכנס לתוך דבריו החריפים של משה, אז כתוב, כפי שראינו, ויגשו אליו ויאמרו. אומר אברבנאל, מה פירוש ויגשו? ומפני כבודו ניגשו אליו. והביטוי כאן הוא כזה, מה זה לגשת? הם הרי שם. לומר באוזניו, אדוננו, לא הבנת דברינו וכוונתנו. אדוננו לא הבין. ויגשו פירושו, משה רבינו, בוא נוריד את האוקטבות. לא התכוונו למה שכבודו הבין. והכל יסתדר מיד, ואתה תבין שאנחנו לא רק מוכנים לצאת למלחמה, אנחנו לא מוכנים לחזור אלה לפני שסיימנו את המלחמה בראש הצבא. ונעשה את הכל. וזהו, אומרו ויגשו אליו. הוא מביא ראיה. הוא כבר פירשתי בדרך הזה פסוק מפורסם, ויגש אליו יהודה במקומו. אז מאיפה ניגש יהודה אל יוסף? הרי הוא היה שם. אלא היה כזה מתח, ויוסף חושד אותם במה שהוא חושד, הוא עדיין מתנכר אליהם, ויהודה רוצה להרגיע את העסק. אז הוא ניגש. ומה זה לגשת? לגשת זה לבוא ולהגיד רק רגע, תשמע עוד פעם. אבל להגיד את זה שקט. לומר באוזן, אדוננו לא הבין כוונתנו. והיה העניין כאן שאמרו לו, אין אנחנו רוצים לשבת פה מעטה, אלא גדרוצו נבנה למקננו פה, ערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים, רוצה לומר נזדרז מהירה. זה הפירוש של אברבנאל. קשה מאוד לקבל אותו. מיד נראה את אחד הפרשנים בני דורו, בעל העקידת יצחק, רבי יצחק ארמי, שמבקש לדחות את דברי אברבנאל, בלי להתייחס לדבריו, אבל השאלות הן רבות מאוד אם נקבל את הפירוש הפשוט הזה. איך פותח אברבנאל? זה כמו ויגש אליו יהודה. ראשית, זה בכלל לא כמו ויגש אליו יהודה לכאורה. בסוף הויגש אליו יהודה, העסק מתרקח מאוד, ויוסף מבקש שיצאו כל הניצבים, והוא בוכה ולא יכול להתאפק, והאווירה משתנה. כאן, גם בסוף, האווירה לא לגמרי משתנה. אבל בעיקר, אם כל הסיפור היה אי הבנה, לא היינו מצפים ממשה רבינו עכשיו לומר, טעיתי, סליחה, לתת להם איזו מילת חיזוק, להדריך אותם, ואי אפשר לקבל חלילה את הטענה שמשה נמצא עכשיו בסוף הדרך, ולכן כפי שראיתי מי שרוצים לטעון, ולכן הוא כועס עכשיו כמו שהוא קוצף על פקודי החיל. כדאי לזכור, הפרשה הזו של בני גד ובני ראובן עטופה משני צידיה בפרשת פנחס ומסעי, למשל בפרשות בנות צלופחד ובני יוסף מול בנות צלופחד. ובשניהם מופיע משה באותה תקופה, סביב אותם נושאים, בכזאת ענווה. לא יודע את התשובה? ויקרב משה את משפטן לפני השם? וכשהקדוש ברוך הוא עונה, משה מודה, כן בנות צלופחד דוברות. אותו דבר עם בני יוסף, כן מתי בני יוסף דוברים. כאן, דווקא כאן פתאום משה כועס. בעל העקידת יצחק מיטיב להקשות את הקושיות לא רק על אברבנאל, אלא הפרשה עצמה. הוא מופיע במקור מספר 3, רק קושיותיו. והנה לפי שראה משה רבינו עליו השלום שמץ מנהו בבני גד ובבני ראובן, בהמשך נבין מה השמץ שראה משה, במה ששאלו נחלתן בעבר לירדן, חשד אותם בחצה והוכיחם עליו הרבה, כמו שיראה מהסיפור הזה אשר נבאר אותו אחר שנתעורר אל מה שראוי שנתעורר עליו מהספיקות. בעל העקידה שתכף ניכנס אליו חולק על אברבנאל לחלוטין, ומבקש לטעון שמשה רבינו חושש מאוד מבני גד ובני ראובן, ואין לו ממה לחזור בו, והוא מבקש לתקן אצל בני גד ובני ראובן טעות חינוכית בסיסית, אבל כדי להגיע לפירושו, הוא מבקש קודם כל לעורר שאלות. אם נקבל את פירושו של האברבנאל למשל, ואילו השאלות? תחילה, אשר אליו כיוונו חכמים זיכרונם לברכה, באותו המאמר שזכרנו בתחילה, וכולי. וזה, כאן הדברים מתחילים. כי יש לעורר ספק עצום על דבריו של משה רבינו עמהם. והוא, כי היה מהראוי שישאל להם בתחילה אם רצונם לעבור עמהם למלחמה עם לב. ואם יאמרו לו מה שאמרו באחרונה, למה יחרפם על פניהם באמור להם כל אותם כנטורים וחירופים? העקדה מרחיב, מעצים את השאלה ששאלנו עוד יותר. לא רק למה בני גד ובני ראובן לא ניסו להפסיק. האם אין זה נדרש ממשה רבינו שיאמר בהתחלה למה בדיוק אתם מתכוונים לפני שהוא מחרף ומקנטר? שמוסיף העקדה בלשונו, ולא נתקררה דעתו של משה עד ששלח יד לשונו באבותיהם ואמר, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוד עוד על חרון אף השם בישראל כי תשובון מאחריו. שישאל, הם הרי בעצם התכוונו לדבר טוב, אז למה אתה מחרף ומקנטר ושולח יד לשונו באבותיהם? ואז הוא מוסיף, וכמדומה שבהשיבם דבר לאמור גדרוצו נבנה וכולי ואנחנו נחלץ חושים, שיתנחה מאוד על מה שהתריס כנגדם. כאן יוצא שהוא נרגע ממה שהוא התריס כנגדם, לא פשעם לא חטאתם, ומוטב שלא יעשה כן, כי לא אדם הוא להינחם. הרי אנחנו בני אדם, למה לא יברר לפני שהוא מחרף? למה לא יברר לפני שהוא כועס? ובגלל הגישה הזאת טוען העקידת יצחק, צריך להבין את הפרשה אחרת. וכדי להבין את הפרשה, אני מבקש לחזור לפסוקים האחרונים שקראנו, ומהם לעבור לתגובתו של משה. הפסוקים האחרונים שקראנו מפסוק ט"ז ואילך. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו, ערים לטפינו, אנחנו נחלץ חושים וישב טפינו בערי המבצר, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל, כי לא ננחל איתם מעבר לירדן וכולי, כי באה נחלתנו אלינו מעבר לירדן מזרח. ועכשיו דברי משה. מכאן עדיין אי אפשר להבין מה לא טוב במה שהם אומרים. זה נשמע רק טוב. אבל עכשיו באים הדברים של משה, ובהם כדאי לדייק בדבר אחד, שחוזר על עצמו פסוק אחרי פסוק. אני אקרא ואדגיש. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תיחלצו לפני השם למלחמה. נמשיך. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו מפניו. ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו. והייתם נקיים מהשם ומישראל. אז והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטפיכם, וגדירות לצונכם. פה פתאום עושה להם משה את העבודה החינוכית שאותה אנחנו מכירים טוב, מן הסתם מהמדרשים ומראשי, הוא מבקש מהם גם לשים לב, שכשהם פנו אליו בפסוק ט' זין, הם דיברו קודם כל על גדרות הצון למקנה, ורק אחר כך על הערים לטה. והוא מבקש מהם במחילת כבודם, שישתדלו להפוך את הסדר. בנו לכם ערים לטפיכם, וגדירות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. תאמרו מקרה שכאן מופיע כל הזמן לפני השם, ואצל בני גד ובני ראובן לא. מיד נראה. ויאמר פסוק כ"ה בני גד ובני ראובן אל משה, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. טפינו, נשינו, ואחר כך מקנינו וכל בהמתינו יהיו שם בערי הגלעד. בדרך כלל אנחנו מבינים שזה מה שהם שינו, אבל מיד נראה. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר. הוא שומע אותם, אבל זה לא מספיק לו. הם עברו עכשיו מהפכה גדולה מאוד. מברר אותה עוד מעט הרבה יותר. אבל הוא מבקש עוד משהו. ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון, ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, שלב נוסף בחינוך, את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה. לא רק עבדיך יעברו כאשר אדוני מצווה, זה היה שלב א', לא רק להוציא כבר מהפה, עבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם, אלא עוד שלב, עבדיך יעשו כאשר השם ציווה אותך. הכל מתחיל משם. אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. ואז מופיע הפסוק האחרון, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה, בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי, ואת ממלכת עוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב. זאת אגב עוד שאלה, מאיפה בדיוק מנשה מגיע הנה? הוא בכלל הרוויח מהעסק. מגיע חצי שבט מנשה, תנאים אף אחד לא עשה איתו, הוא לא אמור לעמוד בשום תנאי, לא כל שכן שלא הייתה איתו שום ערבות, והוא מקבל חלק יפה בעבר הירדן. סוף הפרשה נגלה לא סתם חלק יפה, חלק יחסי שאי אפשר בכלל להעריך אותו. יאיר בן מנשה הולך וכובש את חוות יאיר, והוא זוכה ב-60 ערים. מדובר על משפחה, על חצי שבט. יחסית לבני גד ובני ראובן, הם מקבלים המון. ובכלל, למה פיצלו אותם מהחצי השני שבעבר המערבי? ואם פיצלו, למה כל כך רחוק? בני מנשה בעבר המערבי בכלל לא נמצאים לידם. אבל בעיקר אני רוצה להבין את ההדגשות שביקשנו להדגיש. משה רבינו ידע יפה מאוד שבני גד ובני ראובן מתכוונים לעבור חלוצים למלחמה. בניגוד לאברבנל, מבקש בעל העקידה לטעון שמתחילת הדרך לא הייתה פה שום אי-הבנה. את החלוציות של בני גד ובני ראובן לא הטיל משה בשום ספק, ובהמשך הדברים נראה שהוא מעריך אותה מאוד, ובחינות. הוא אבל שומע פה פתאום משהו חדש. 40 שנה הוא מנסה לשכנע את העם להיכנס לארץ, ועוד 40 שנה לפני כן שבו תבוא הגאולה, והיא תסתיים בהבאתי אתכם אל הארץ, אל האדמה. עוד רגע קט, והגאולה הזאת מתרחשת. ורגע לפני, שומע פתאום משה זמירות מסוג חדש. אנחנו נבנה, אנחנו ניטה, אנחנו נכבוש, אנחנו נחזור, אנחנו נעשה, וקצת ריבוינה של אוילם יש. פעם אחת, מילה עם הקדוש ברוך הוא, ולבני גד היה מקנה רב עצום מאוד. ומשה רבינו רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, רגע לפני הכניסה לאיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, רואה פתאום את אנשי המקנה הרב, באים ומדברים על המקנה, ואפילו בלי לשים לב, שמים את התף רק בסיפה של הפסוק. הוא מבקש לברר מאיפה זה נובע, מאיפה נובעת הטעות הכאילו במקרה הזאת. והוא מבקש לשמוע אותם שוב. והם פונים אליו ומדברים באוזניו, והם מבקשים באמת להוריד את המתח. והם לא מבינים את מה שחסר לו בדברים שלהם. והוא מפחד מאוד. ואין דרך שאפשר להסביר את הפחד של משה טוב יותר, חזק יותר, מלומר לחלוצים הגדולים ביותר העומדים להיכנס לארץ, אתם כמו המרגלים. זה גם נשמע במחילה לא פייר. אם יש משהו הפוך לחלוציות של בני גד ובני ראובן, זה אי החשק להיכנס לארץ של המרגלים. אם יש משהו כל כך שונה, כל כך לא דומה, אתה יכול לומר עליהם מה שאתה רוצה, אבל למה מרגלים? למה לספר להם את כל סיפור המרגלים? ספר להם סיפורים אחרים, היו הרבה דברים במדבר. אבל משה רבינו יודע באיזו נקודה לתפוס את בני גד ובני ראובן. הוא לא חולק על הלאומיות הקהינה שלהם. הוא רק מבקש לומר להם דבר אחד. אני מאמין לכם. אני יודע שאתם רוצים להיכנס ולעשות את אני יודע הכל. אבל אם אתם עושים את הכל ומשאירים את הרוח האלוקית מאחורה, בואו בעצם ננתח לאן זה יוביל. אתם זוכרים את המרגלים? הם לא היו אנשים פשוטים, ודאי לא אנשים רעים. הם באו, תארו את הארץ, חזרו, אמרו מילים לאומיות מאוד. טובה הארץ, זבת חלב ודבש, וזה פריה. עם כל הנפילים ובני הענק הם לא פחדו להסתובב עד נחל אשכול, ודווקא את הקטע הזה מזכיר להם משה לבני גד ובני ראובן. הסתובבו בארץ, חזרו עם אשכול הענבים הגדול, ויסעוהו במות בשניים. וכשהם חזרו, אחרי שהם אמרו כמה הארץ טובה וזבת חלב ודבש, הם גם הוסיפו עוד דבר אחד. יש בה נפילים ובני ענק והכל נכון. ואז הם אמרו שגם אם זה נכון שהקדוש ברוך הוא אומר שעכשיו צריך להיכנס, לדעתנו זה עיתוי לא כל כך מוצלח. זה נכון שהארץ טובה, חלב ודבש, אבל לא עכשיו. זה לא מוצלח כל כך. לא הייתה חסירה להם שום אהבה לארץ הזאת. הם ראשונים שקראו לזבת חלב ודבש. הביטוי הנפלא הזה לארץ ישראל, צריך לזכור, יש למרגלים על הביטוי הזה זבת חלב ודבש קופירייט. לא רק ליהושע וכלב, זה הביטוי של נשיא בני גד ונשיא בני ראובן, של כולם. ומשה מבקש לומר לבני גד ולבני ראובן, לא מעכשיו אני מפחד, לא מהמלחמה אני מפחד, וגם לא מתחילת ההתנחלות של השבטים איש איש במקומו. אני מפחד מהמחר. אם עכשיו אתם נכנסים, כי אתם נכנסים, ועם כל ההקדמות שלי לא מצליחים להבין שאני מחכה לזה שתדברו על זה שהקדוש ברוך הוא לפניו אתם נכנסים, מה יקרה מחר אחרי שתשבו מדושנים איש איש בביתו עם הרבה הרבה מקנה? לאן זה יגיע? ומשה אומר את הדבר הכי קשה שיכול מנהיג לומר רגע לפני הסיום. כשהוא מבצע כבר, זוכה לבצע את הנחלה עצמה. הוא לא ייכנס, אבל לא יעשו שום צעד ללא מה שהוא קבע. וברגע הזה הוא אומר, רבותיי, אם זה כך, אני חוזר 40 שנה אחורה. אם זה הסיפור, אז קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. האם הוא לא מאמין בסופו של דבר בכוחם של בני גד ובני ראובן? התשובה היא ודאי שכן. סופה של הפרשה הוא אמוני ואופטימי מאוד. פתאום הוא מכניס לתמונה את חצי שבט המנשה. הנציב, להעמק דבר, ולא אקרא אותו מבפנים, הוא מופיע פה במקור מספר 7, בפרשת דברים, ננתח ניתוח עמוק מאוד, מה מחפש פה המנשים? שמקמוב שם חצי שבט מנשה, כי חששו שהגבול של הנהר שיחצה בין שני השבטים לעשרת השבטים, יכול חלילה לעשות פה שני עמים. ולכן חצו שבט אחד, כדי שכל הזמן יהיה קשרים. זה פירוש נפלא שמדבר על הנושא של האחדות בין השבטים עם חלוקת הארץ. אבל למה מנשה צריכים לשלם את המחיר? הפירוש הוא טוב, אבל למה דווקא חצי שבט המנשה? הנציב, בלי להזכיר את דברי העקידה, הולך באותו כיוון ומציע כאן הצעה מופלאה. חצי שבט המנשה, ממנו יוצאים דמויות אחרות לחלוטין מבני גד ובני ראובן. גלעד ניתנת שם למחיר שמגיע לגלעד. כשדבורה שרה על מחיר, היא מזכירה את הפסוק, מיני מחיר ירדו מחוקקים. ממחיר, מהמשפחות האלה, מהחצי הזה של שבט מנשה, היו הדמויות של המחוקקים, של ראשי הסנהדרין, של גדולי התורה, של ראשי הישיבות. משה מוכן שבני גד ובני ראובן יהיו בעבר הירדן המזרחי. הוא לא רק מוכן, הוא גם מברך אותם. הוא רק מבקש להיות בטוח שהתהליך החינוכי הזה שעכשיו הוא הצליח להחדיר בהם, או יותר נכון מלהחדיר בהם, האמת הקיימת בפנים אצל אנשי המקנה הישראלים, שהשם הוא העובר לפניהם, שמרוב מקנה אולי הם לא שמים לב לאמת הזאת, ואת האמת הזאת הוא הצליח להוציא מפיהם עכשיו, הוא מבקש שהאמת הזאת, הרוח הזאת, הידיעה הזאת, שהרוח תוביל אותם הלאה, תמשיך להיות קיימת כל הזמן. לצורך זה הוא הולך לאנשים שעל פניהם נראים בדיוק ההפך. הוא הולך אל מחיר, אל מי שממנו יוצאים המחוקקים. הוא מבקש מהם להתנתק מהעבר המערבי, ולעבור לעבר המזרחי, ולגור עם אנשי המקנה. בתור בונוס, הוא מבטיח להם נחלה בלי פרופורציות. לכן יאיר בן מנשה יזכה ב-60 ערים, רק שיבוא. אגב, לפי הפירוש הזה, זה מרתק, מפני שלא רק כאן עושה את זה משה. בפרשת מסעי נעבור לערי המקלט ולמגרשי הלוויים. כל גדולתם של ערי המקלט היא שבמקום שאליו מגיעים כל אלה שהסתבכו איכשהו עם החוק, במקום הזה יגורו הלוויים, מורי ההוראה, ושם ישבו וילמדו יחד איך חוזרים למציאות. כדאי להיכנס פעם לדמותם של ערי המקלט, כדי לראות איך יכולה הייתה להיראות ענישה חינוכית. אילו יכולים היינו באמת, בדברים מסוימים, מה שאני נוהג לקרוא לפעמים, להתקדם 3,500 שנה אחורה. כדאי היה לראות את ערי המקלט, בשיקום שלהם את האסיר שנפל לשם. בצורה דומה עם כל השוני, מסביר הנציב, מבקש משה לעשות את עבר הירדן המזרחי. רוב התושבים יהיו בני גד ובני ראובן. חצי שבט יהיה מהמנשה. אבל הם ידעו שאין מקנה שלא קודמת לו השאלה איך ייראה הטף. הם יעסקו בחינוכו של הטף לפני בראיית המקנה. וגם חצי שבט המנשה ילמד הרבה. הוא ידע ללמוד שגם בני גד ובני ראובן, עם כל המקנה, כאשר יודעים לחשוף אותם, הם יודעים שהם חלוצים וכובשים ועושים ורועים, והם יודעים שאת כל זה הם עושים לפני השם. החיבור הזה, ערב הכניסה לארץ, מקבל משמעות מיוחדת כאשר מסתכלים במה שקורה עם בני גד ובני ראובן בספר יהושע, עם הכיבוש ועם ההתנחלות. יהושע נותן להם את הכל. אני מבקש לראות בשני מקומות בספר יהושע. הראשון בפרק ד' בספר יהושע, ואחר כך בפרק כ"ה בספר, פרק כ"ב בספר, שם מתוארים הדברים עם בני גד ובני ראובן באיזושהי בעייתיות שתזכיר לנו כמעט מילה במילה את הדברים הקודמים. בפרק ד' מופיעים הדברים הבאים. מגיעים, עוברים את הירדן, ו-12 הבנים הקים יהושע בתוך הירדן, לפסוק ת', תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. אלה 12 האבנים שאנחנו מצווים על פי התורה להקים כאשר נעבור את הירדן. ה-12 האבנים האלו ישנה פרשה מיוחדת בשלהי ספר דברים, שכשנעבור את הירדן נקים שם אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד. נדמה לי שפעם הזכרנו, זה כל כך קשור לכאן, דווקא האברבנל, הוא זה שטוען שמצוות הקמת האבנים אינה כפשוטה. אחזור מיד לפסוקים ביהושע. מצוות הקמת האבנים שאותה מקיים כאן יהושע בפרק ד' מובנת תמיד על ידי הפרשנים כמצווה שצריך לקיים. היו אפילו מי שמנו אותה בתוך המצוות. מצווה לשעתה שצריך לקיים עם המעבר. מדוע להקים אבנים? כי זוהי המצווה. אברבנל מסביר אחרת לגמרי. אברבנל טוען שהמצווה להקים אבנים היא בכלל לא מצווה. כתוב בתורה שאתה תקים אבנים גדולות, והקימותה לך אבנים גדולות וסדתה אותן בסיד, וכתבת על האבנים האלה את משנה התורה הזאת. אומר אברבנל, להקים את האבנים זאת לא מצווה. זה בכלל לא פירוש הפסוק. כשהתורה אומרת, והקימותה לך אבנים גדולות, היא לא אומרת מה אתה צריך לעשות, היא פשוט מספרת מה מן הסתם אתה תעשה. ראיתם פעם מנצח, שכשהוא גומר לנצח, לא מקים לעצמו איזו אנדרטה גדולה? אני יודע שתקים לך אבנים גדולות, זה טבעו של מנצח במלחמה, ואני לא מבקש למנוע את זה. מה שאני מבקש, טוען אברבנל, הוא דבר אחר לגמרי. שבניגוד ללוחמים ומנצחים אחרים בעולם, אתה על האבנים הגדולות, אל תכתוב את השם שלך, אלא את משנה התורה הזאת. זאת המצווה. המצווה היא לא להקים את האבנים. להקים את האבנים זוהי עובדה. אברבנל אפילו אומר שם במשפט, ומה שיקימו את האבנים הוא כמו שיראה האיש במלחמה יפת תואר. כתוב, וראית בשביה אשת יפה תואר. אז מה הפירוש שזאת מצווה לראות בשביה אשת יפה? יש מצוות יותר גדולות. אלא הפירוש הזה קורה. אז אלמד אותך מה עושים. אז זה לא כמו אשת יפה תואר שזה קורה. זה חיובי. אם תדע לכתוב על זה את משנה התורה. אם לא, זו סכנה עצומה. אם לא תתחיל להשתעבד למקנה שלך, לאבנים שלך, להירואיות שתהיה מסביבך. ואז יהושע ממשיך. והכהנים נושאי הארון עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר אשר ציווה השם את יהושע לדבר אל העם ככל אשר ציווה משה את יהושע וימהרו העם ויעבור. ויהי כאשר תם כל העם לעבור. ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם. עכשיו כדאי לשים לב והדברים מודגשים. ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל. כאשר דיבר עליהם משה, כ-40 אלף חלוצי הצבא עברו לפני השם למלחמה אל ערבות יריחו. הם למדו איך משלבים את שני הדברים. הם יחלצו חושים לפני בני ישראל, אבל הם יהיו חלוצי צבא לפני השם. הזמן קצר, פרק כ"ב ביהושע עושה כולו. זה בעיה עצומה שראו בני ישראל פתאום עם בני גד ובני ראובן. אחרי שכל הנחלות מסתדרות, שומעים פתאום שמועה בעבר הירדן המערבי. שבני גד וראובן וחצי שבט המנשה בעבר הירדן המזרחי הקימו מזבח. ובלי שום משוא פנים. עומדים בני ישראל ומגיעים עם פנחס והולכים לצאת למלחמה מול אחיהם וכועסים על המעל שעושים עכשיו בני גד ובני ראובן. פרק שלם מתאר את זה בצורה מרתקת. והם באים ואומרים להם, כבר מתנו באבון הפאור, עד היום אנחנו סובלים ממנו. אתם מחזירים אותנו לזה. ובני גד ובני ראובן, הדברים מובאים פה רק בחלק מן הפסוקים, ומקוצר הזמן גם אותם לא נקרא, רק הפסוק שפותח כאן, פסוק תזיין, כה אמרו כל עדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי השם, בבנותכם לכם מזבח, למרודכם היום בהשם. שם בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, עונים את הדברים האלה שאת הפסוקים הראשונים בהם כדאי לקרוא. וידברו את ראשי אלפי ישראל מפסוק כ"א. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם. הוא יודע, וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל בהשם, אל תושיענו היום הזה. אם לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי השם, ואם להעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. אתם חושדים בנו שאנחנו רצינו להעלות זבחים ומנחה על מזבח אחר, כמו שיעשה ירובעם בנבט בהמשך? חלילה. רק מה עשינו את המזבח? מאוד מאוד מרתק עכשיו. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור, דאגנו ממשהו אחד. מה? מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולהשם אלוקי ישראל? וגבול נתן השם בינינו וביניכם בני ראובן ובני גד את הירדן. אין לכם חלק בהשם. והשביטו בניכם את בנינו לבלתי ירוא את השם. ונאמר, לצורך זה, נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבה. כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דורותינו. ונומר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מטבח השם אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, עד הוא בינינו וביניכם. חלילה לנו ממנו למרוד בה השם, ולשוב היום מאחרי השם לבנות מזבח לעולה למנחה ולזבח, מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנות. וישמע פנחס הכהן ויטב בעיניהם. ויטב הדבר, פסוק למד ג' בעיני בני ישראל. ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עד הוא בינותינו, כי השם האלוהים. השבטים האלה שהקדימו את המקנה לתא, בונים מזבח כדי שמחר הבנים לא ידברו שפה אחרת מהבנים שגרים ליד המקדש. המתח למה מתכוונים אנשי המקנה שהוביל את משה בתחילת הדרך, ממשיך להוביל את בני ישראל הרבה שנים אחר כך, גם כאשר הולכים ונוחלים את הארץ. החידוש הגדול, שמי שדואגים יותר מכולם, לא לעצמם היום, גם לא לרוחניות של עצמם היום, אלא לבניהם מחר, בסופו של דבר, הם אותם בני גד ובני ראובן, שלא ידעו שלא מקדימים את גדרות הצון למקנה, לפני שעוסקים בחינוכו של התא. אין אולי פרשה שמבררת יותר את כוחו של חצי שבט המנשה על בני גד ובני ראובן מן הפרשה הזאת. הם כבר הופכים להיות יחידה אחת, וחצי שבט המנשה עם רוחו הגדולה מצליח להחדיר בבני גד ובבני ראובן את האמת הגדולה, שהכוח, החיל, שנתן השם לי, הוא לא כוחי, הוא לא עוצם ידי, אלא הוא הנותן לי לעשות כוח. הידיעה הזאת היא הבירור שמסתבר בפרשת בני גד ובני ראובן. לא אי הבנה בין משה לבין בני גד ובני ראובן. הבנה חודרת עמוקה מאוד, שמנסה ללמד איך בתוך תוכיותה של הלאומיות של ישראל יש תמיד, גם אם זה לא נראה, את הרצון לצאת לפני השם. היא מנסה ללמד את זה לא רק את בני גד ואת בני ראובן, אלא גם את אנשי התורה של חצי שבט המנשה, שלפעמים מרוב המתח שיש בין חלק לחלק בעם, אולי דווקא בשעות כמו אלו של ערב הכניסה לארץ, כמעט ולא יכולים להאמין שיש להם בכלל שפה משותפת עם בני גד ובני ראובן. ואז מסתבר שחצי שבט המנשה ובני גד ובני ראובן יחד מהווים את הנוסחה של הכניסה הרוחנית הנכונה לארץ ישראל. אני רוצה לסיים בשני פסוקים מתוך ההפטרה של הפרשה האחרונה. שני פסוקים בירמיה. ההפטרה של הפרשה האחרונה פתחה את שלוש הפטרות הפורענות. ירמיה מקבל את נבואת החורבן הקשה. נבואת החורבן מתפרטת מפסוק. הדברים המובאים פה בצילום חסרים את ההמשך. אני אומר את הדברים על פה. נבואת החורבן מתפרטת לקראת סוף פרק א', ובא פונה הקדוש ברוך הוא אל ירמיהו ואומר לו מילים קשות על מה שהולך להתרחש. הוא מתאר לפניו איך פתח שערי ירושלים מגיעים כל משפחות ממלכות צפונה ושמים איש כיסאו פתח שערי ירושלים, וחומות האבן בירושלים נפרצות, וערי יהודה, והחורבן מובא שם בתמצות, בקיצור, אבל בנבואת צי. ואז פונה הקדוש ברוך הוא אל ירמיה ואומר לו, כאילו בהמשך לדברים הראשונים בפרשה, כאילו בהמשך לחיזוק שלו את ירמיהו, אל תאמר נער אנוכי, הכל יהיה בסדר. והוא פתאום אומר לו את המשפט הבא, ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד נחושת ולחומות ברזל למלכי יהודה, לכהניה, לשריה ולעם הארץ. זה דימוי מופלא שאני מזכיר אותו עכשיו על פה מהפסוקים שם, והוא מופלא דווקא במקום שהוא מובא פה. הנביא מדומה להמון דברים, אבל כאן, כאשר עיר המבצר פתאום פרוצה, כאשר נוצרת תחושה מאוד מפחידה, אז פתאום מקבל ירמיה נבואת עידוד אדירה. ובה נאמר בקיצור מוחלט, אם חומות האבן אינן נותנות את הביטחון שהאדם מבקש, אתה איש הרוח הופך להיות חומת האבן. אם עיר המבצר נפרצת, איש הרוח הופך להיות לעיר המבצר. ואם על עמודי ירושלים יושבים כיסאות ממלכי צפון, איש הרוח הופך להיות עמוד הנחושת. רק מי שיכול להאמין באמונה שלמה, שגם כאשר כאילו לא מוזכר בכלל השם בפרשה, בעומקם של ישראל כל הזמן יש ריבונו של עולם, רק הוא יכול להיות לעיר מבצר, לעמוד נחושת ולחומות ברזל בשעות שהעם צריך את זה. מיד כששומע את ירמיה, עם כל המצב הקשה, עם כל המצב הרוחני הקשה בירושלים, יש לו פתאום את הכוח לאותה נבואה קצרצרה שבה נחתמה ההפטרה של השבת האחרונה. הוא עיר מבצר, הוא עמוד נחושת, הוא חומות ברזל. ופתאום ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. אותה ירושלים שעל חומותיה עכשיו, בנבואה הזאת של ירמיה, לא מופקדים שומרים. אותה ירושלים שאת חטאיה הוא מתאר בפסוקים הכי קשים בהפטרה הבאה, את זנוניה, את בושתה. אבל הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מאיפה הכוח הזה? כי הוא יודע, הוא משוכנע, כמו חצי שבט המנשה וכמו בני גד ובני ראובן, שקודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ואם זה כך, אז כל אוכליו יאשמו, והוא עוד יזכור לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. ערב טוב.